נעשה איזשהו סיכום של מה שדיברנו מקודם. בעצם התחלנו ושאלנו, שאלנו איזה רצף. למה מתחפשים בפורים? ואז ניסינו להבין מה המהות של התחפושת. ואמרנו שמגילת אסתר, יש בה איזושהי נקודה של הסתרה. כשהמדרש שואל אסתר מן התורה מניין, והיא מצטטת ואנוכי הסתר אסתיר, אלא יש פה איזושהי נקודה של סתר, של מה קורה בזמן שהמציאות היא מספרת לנו בנגלה משהו אחד ובפנים משהו אחר. שאגב זה רוב חיינו, זה מה שהמציאות מספרת לנו. אלא שבהפוך על הפוך, לכן זה הנקודה של הבנהפוך הוא בפורים. שדווקא בפורים פתאום יש לנו הזדמנות לגלות את הסוד. דווקא כשמתחפשים יש לנו הזדמנות לשאול אז מה יש בפנים. ונראה לי זה היה אחד מהמשפטים האחרונים לפני שחברנו הגיעו, שאמרנו שבעצם כל החיים האלה הם איזושהי תפאורה, כל החיים האלה הם איזשהו סטינג כזה, נכון? זה מושג של דימאים, שמסדרים את הסט בפעם אחת זה בשירות לאומי, בפעם אחת זה בבית, בפעם אחת התפאורה היא במדרשה, בפעם אחת התפאורה היא איזו חברה שמוציאה לי תמיץ וממש גורמת לי, לא יודעת, לעין רעה ועבודת המידות, בפעם אחת זה בפסיכומטרי שדמייתי שאני אקבל 780 וקיבלתי 870, הלוואי. וכל פעם יש איזשהו ניסיון אחר, יש איזשהו תפאורה אחרת. השאלה, כמה אני מצליחה לראות את מה שנמצא בפנים, את הלוז הפנימי, את מה שמחולל את המציאות. ומה שקורה בפורים דווקא בגלל, זה הנקודה הזאת של המנהפוך, דווקא בגלל שכולם מחוצפים, דווקא בגלל שהכל מסתתר, יש פתאום איזושהי הזדמנות לחפש את הבפנים, לחפש את מה שבאמת נמצא מתחת התחפושת. אתם מבינות למה זה הפוך על הפוך? כי כל החיים הם תחפושת. אבל אנחנו כל כך רגילים התחפושת הזאת, שהיא כבר לא מרימה לנו מבט, אנחנו כבר לא מסתכלים בתמונות, אנחנו כבר לא מתכננים חודש שלם למה נתחפש, ועושים את התחפושת ואת האביזרים ואת העניינים, ומתרגשים לקראת זה. התרגלנו לזה שהעולם הזה הוא בתחפושת. דווקא התחפשות בפורים היא מעלה לנו את הסימן שאלה הזה, אז מה יש בפנים? למה התחפש? מה רצית להגיד בזה שככה התחפש? מה מסתתר מאחורי המסכה? וזה מה שהרב אומר לנו פה, נכנס יין, יצא סוד. בשביל זה צריך את היין, כי בעצם כל השנה כולה אנחנו גם ככה מחופשים, גם ככה המציאות מתחפשת, אבל אין את החולץ הבקבוק הזה שיזכיר לנו להסתכל מתחת למסכה. ופתאום ביום הזה של הבנהפוך הוא, שיש יום אחד הקדוש ברוך הוא כאילו הסיט את כל התחפושות, את כל התפאורה, בגילה כמה אין מקרה בעולם, כמה הכל מחושב בתוכנית האלוקית, כמה כמו שציטטנו את רש"י, כמה הקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה, כמה הקדוש ברוך הוא תמיד ממשגיח עלינו בהשגחה פרטית צרופה. מה? כן, כן, יש מאחורה מה זה יפה, אולי נספיק לקרוא את זה. נספיק, נספיק, יש לנו. משהו מהרב סבתו, איך קוראים לספר הזה שם? בואי הרוח. נכון, כן. כמה הקדוש ברוך הוא מציץ מן החרקים, בתמיד תמיד נמצא עלינו. אבל פורים פתאום קורה הרגע הזה, שרואים את זה. מה מאפשר, זה קרה אז בפורים, מה מאפשר לנו היום להיות במקום הזה של לראות את זה? זה נכנס יין, יצא סוד. והרב אומר לנו, לא, אני מרגישה שאני מאוד מתחברת למשפט הראשון של הפסקה הזאת, הוא ממש הולך איתי הרבה אחרי פורים. מאוד אנו צריכים בחיינו שסודות הנעלמים יצאו ויתגלו. הרב אומר לנו, אני חושבת שההתחלה של הפסקה, כי ממש אפשר לקחת את כל המהלך הזה של פורים ולהסתכל עליו מאוד בפן הלאומי הכללי, ובפן הפרטי כאילו האישי של איפה שאנחנו נמצאים. אבל הרב אומר לנו, במציאות יש סוד. עצם זה שהוא אומר לנו, צריכים אנו מאוד שבחיינו, שסודות הנעלמים יצאו ויתגלו, זה במציאות יש סוד. יש סוד שמחיה אותה. יש, כמו שנכון, אז הרב קוק הלך עם רבי אריה לוין, והם ראו, הוא כתב איזה צמח, הוא אומר לו, לכל צמח יש מלאך שאומר לו, גדל. כל בריאה במציאות הזאת היא מושגחת. יש לה מלאך שאומר לה גדל, יש לה שליחות אלוקית, זה הסוד שמחיה אותה. אבל מה קורה בחיים שלנו? הסוד הזה כמו סוד, הוא מסתתר, הוא נעלם, הוא תמון, כל אחת בתחת הרבדים שהחיים שלה הובילו אותה אליהם, שהנשמה שלה מסתירה אותם, שכל אחת עם הסיפור חיים המיוחד שלה, עם ישראל עם הסיפור המיוחד שלו, אבל הסוד הזה הוא נמצא שם, אבל אנחנו לא יכולות לחיות מיותקות מהסוד הזה. אנחנו לא יכולים להחזיק מעמד בעולם הזה שהוא מורכב, כל מה אנחנו חוזרות על זה, מהחומר והרוח האלה שמנסים להסתדר ביחד, בלי שנהיה מחוברים לנקודה הזאת של הסוד הפנימי שלנו. והרב אומר לנו, יש יום אחד בשנה שהסוד הזה הוא לא מסתתר, הוא בחוץ, הוא חשוף. אנחנו ממש יכולים לגעת בו. עכשיו, לא בטוח שכל היום של פורים נצליח להיות מאוד מחוברות אל הסוד. אני מסתפקת בכמה שברירי שניות כאלה שפתאום מצליחים, שאני מצליחה להתחבר כאילו באמת לגעת במקום הפנימי הזה. והרב אומר, ונכון, יש, העבודה של היום הזה זה לחפש את הסוד. זה לנקות את כל המפריעים, זה לנקות את כל התחפושות, זה הפוך, זה להסיר את המסכות ולהסתכל על מה שנמצא בפנים. והיין הוא עוזר לזה. כאילו היין, מה שהוא, הכל בגדול, מה שהוא עושה זה הוא מפיל חסמים, הוא מפיל את כל השכל, הוא מפיל את כל הפסון, את כל ה... זה, נכון? הפסון זה בדיוק המסכה. כן, את המסכות, הוא ממש עוזר לנו להוריד את ההגנות האלה שבנינו לנו, של אני מנומסת, ואני שקולה, ואני חושבת, ואני יודעת, ואני בשליטה, ואני בכל אחת תגיד את המידות הטובות שלה, שהיא רוצה להסיר אותם בפורים. זה לא מידות רעות, זה מצוין לכל החיים, זה עוזר לנו לתפקד, אבל לפעמים זה מטשטש את הסוד. זה שם אותנו במרחק מהוודאות הפנימית הזאת שיש אל מסתתר בשפריר חביון, וגם בתוכנו הצד הזה הנשמתי הוא מסתתר, ויש יום אחד שזה פשוט מונח שם, שאנחנו יכולות יותר לגעת בזה, אם נרשה לעצמנו, שאנחנו, איך אף אחד לא שואלת אותי, אז למה הבנות לא משתכרות, אבל אולי כבר דיברתם על זה מספיק, אז דיינו.
היום
הרבה. מה הוא אמר? שלא להשתכר. ברור, מה הוא יגיד. בעלי היקה. מה? אבל אני גם לא חושבת שבנות צריכות להשתכר, אבל אני חושבת שצריך להבין את הנקודה, שאנחנו צריכות להתחבר לנקודה הזו, של הלשחרר, של הנשים הן יולדות, הן לא צריכות לשתות יין. תאמינו לי, זה הרבה יותר נראה לי מלשתות. זה בדיוק המקום שהסוד הוא כל כך, הוא לא סוד, כאילו את נוגעת ואת ריבונו של עולם בעזרת השם שתזכו. אבל זה ממש כאילו המקום הזה של הגעת בעצם החיים עצמם, הוא באמת, אין לזה אח ורע. כאילו ממש, זאת חוויה מאוד, אפילו המילה חוויה היא מקטינה את זה, זה ממש להתחבר אל המקומות הכי הכי פנימיים נראה לי שמחיים את העולם. ובאמת, יש טבוע בנו הבנות בצורה שהיא הרבה יותר עמוקה, היא הרבה יותר פנימית, כאילו הסוד הזה הוא חלק מאיתנו ממש. אז אנחנו פחות צריכות אמצעים חיצוניים שיעשו את זה. אני יודעת שיש הרבה בנות שקשה להם לקבל את זה, כי זה גם חלק מהחוויה של פורים, וזה גם באמת משהו שאנחנו, בעולם שלנו זה קשה לאבד שליטה. אז מה, אני אחכה עד שאני ילד? כן, כנראה. סתם לא, מה שאתם רוצות תעשו. אבל אני חושבת שקשה לנו, כאילו המקום הזה של הלחכות, של להבין שכאילו יש דברים שצריכים להתפתח בתוכנו באופן טבעי, שיש לנו אותם בצורה אחרת. אבל נגיע לשם. על ידי גילויים של הסודות, נכיר את עצמנו. נכיר את מה שחבוי בקרבנו. בשעה שאנחנו נבוא לאותה הבחינה שלבסו מהדלו ידע, ניפטר לפחות לשעה מכל אותן הידיעות המטעות אותנו והמוליכות אותנו כשבועים ואין לפדות, כאסירים ואין להתיר. והידיעות המטעות הללו אין מסתירות ממנו את היסוד. אז באמת המקום הזה שאנחנו מוכנים לשחרר את החסמים, את השליטה, את המסכות, את הדפוסים שהתרגלנו עליהם, ולהיות באיזשהו מקום של הלבסו מעד דלא ידע. באמת זה קשה להיות במקום הזה. זה ממש לא פשוט, אבל אם רגע מצליחים להיות שם במקום הקצת קלוש הזה, הקצת לא ודאי הזה, אין לך על מה, לא יודעת, אני לא הכרתי שכאילו כשאיפה שאני גדלתי לא היו עושים יסודות פורים ושיקורים וכאלה, נחשפתי לזה רק אחרי שהתחתנו, ועכשיו שבכלל הבחורים באים אלינו הביתה וישנים לנו במסדרון 4 שעות, לא אכפת להם, שוטפים, מזיזים אותם במקום במקום, הם חורפים. זה מגדים, תקשיבו, זה מה זה רמה גבוהה. לא יודעת, זה מדהים אותי. אבל אף פעם לא ראיתי את זה, אבל באמת כאילו כשאתה שיקור, אתה ממש, כאילו יש לזה באמת משהו מפחיד, שאתה לגמרי לא בשליטה, זה באמת מאוד אחר. אחר, אבל זה בדיוק המקום הזה, שאנחנו נבוא לאותה בחינה, טוב, גם לא כתוב פה שיקור, כתוב פה לבסומי, כאילו המקום הזה המבוסם, שאני כן יכול להכיר מה קורה בתוכי, אבל אני מאבד את המקום הזה של השליטה, אני מרפא ממנה, ואז באמת אנחנו יכולים לגלות את היסוד, נכון? יוסף הצדיק, זאת מידת, זה היסוד. המקום הזה שבכל אחת ואחת מאיתנו יש את הבחינה הזאת של יוסף הצדיק, את המקום הנקי הזה, הצדיק, בלי הבלבולים ובלי התהיות ובלי ה...
איזה יסוד המדרגלים ש...
שאת יוסף הצדיק.
לא, שמשתכרים כאילו...
נכון, אז אם אתה עושה את זה נכון, כאילו אם גם להשתכר זה לא בא... כדי לגלות את היסוד שנמצא בתוכי, את הסוד הזה, התמיר והנעלם, את הנשמה שחבויה בתוכי, אני לא יכול לעשות את העבודה רק בפורים. כשאתה כל השנה עובד על עצמך, על המידות שלך, על התורה שלך, על השייכות שלך לנצח ישראל, על השייכות שלך אל עם ישראל, על השייכות שלך לתורה, זה העמל שלך, אז כשיש יום אחד שאת מרפא, אז פתאום את רואה כמה השגת, כאילו כמה באמת את נמצאת שם. כמה באמת הנשמה שלך היא. כאילו, את מבינה, אם אני אחשוב שהעבודה של פורים לגלות את הסוד מתחילה ביום של פורים, אני לא יודעת מה אני אמצא שם בפנים. אבל אם כל השנה אני עושה את זה ממקום של העבודה והעמל וההתמדה והמאמץ וההשקעה והאיסורים והתורה מתשת כוחו של אדם וכמה זה קשה לי וכמה גם אורות וכאילו שמחה והכל, אבל בעיקר את המקום הזה של כאילו להחזיק את זה, אז ביום של פורים, כשאני מרפא, פתאום זה פשוט יוצא החוצה. זה כשאני מסירה את המסכה, אני מסירה את השליטה, אני מסירה את ההתמדה, את המאמץ, אני פתאום רואה, וואלה, זה שלי. גם כשאני לא מתאמצת על זה, זה אני. כאילו, זה כבר, זה הסוד שתמון בתוכי. אז זה ממש יום שהוא משלים את כל מה שאני עושה כל השנה. זה לא יום שעומד בפני עצמו והוא לא קשור לכל העבודה שאני עומדת. טוב, אני מתלבטת אם נקרא את השפת אמת הזה. אני רוצה כן לחבר את זה, כי נראה לי שכן נקרא את זה, כי אני, כאילו עשינו פה איזה סיבוב כזה שהתייחסנו קצת יותר לפן הפנימי. המאמר הזה הוא גם ככה ארוך, חתכתי אותו, אז אני לא אכפת לי שנדלג על זה, אכפת לי, אבל כל הזמן אני מתלבטת. בחורה מתלבטת אני. רק רציתי להגיד משהו על התרבות המערבית הזאת שאנחנו חיים בה, דיברנו על זה קצת אתמול, אבל שאני מרגישה שדווקא, לא דווקא, תמיד, כאילו כל חג הוא פותח בנו עוד איזה נקודה בסתימות האלה ש-2000 שנות גלות סתמו בנו, אבל שבאמת הצד החיצוני של החיים שלנו הוא כל כך מודגש, הוא כל כך חזק בחברה שאנחנו חיים בה, בתרבות שאנחנו חיים בה, בהתמודדות היומיומית שלנו, כמה עשינו ומה עשינו ואיך זה נראה כלפי חוץ. והיום הזה, שוב, זה כאילו שוב בהפוך על הפוך. דווקא כשאנחנו מתחפשות ורוצות להראות לכולם איך התחפשנו ולעשות, איך הם אמרו את זה באולפנית, הם עשו כזה ערב כזה, איך הם, הוצאה לפועל, כאילו שהם מזמינים את כל הכיתות האחרות לראות מה הם עשו במרצה שלהם. דווקא כשהכל כל מה צריך להוציא לפועל, להראות החוצה, כאילו, העבודה היא בפנים. והיום הזה של פורים, דווקא כשהכל הוא כל כך חיצוני, המשלוחי מנות הארוזים יפה, המתנות לאביונים, הכל הוא כל כך להתחפש, הכל הוא כל כך כאילו לבחוץ, עיקר העבודה של היום הזה זה מה אני מגלה בפנים. מה אני מגלה כשמסירים את המסכות, כשמסירים את ההסתרה, כשמחפשים את הסוד. וזה ממש, זה הנקודה אני חושבת של הבנהפוך, הוא כאילו להתרגל, להסתכל בדיוק בתנועה ההפוכה למה שאנחנו רואים, שהחברה, שהתרבות, שהעולם הזה מלמד לנו אותה, אלא להסתכל פנימה. אני רוצה רק שנסיים בנקודה אחת של מתי צריך לגמור, לא צריך לגמור בעשר וחצי בעשר. נכון, בנחת. כן, כי אחר כך אין שיעור, יש הפסקה לחצי אחת. אז אולי כן נקרא, אז נקרא את השפת אמת הזה שהוא מחבר אותנו לנקודה הזאת של האסתר פנים. בימים האלה נזכרים בנעשים. כפי הזכירה שבני ישראל מזכירים הניסים בקריאת המגילה, כך הם נעשים. ומתחדש נערת הניסים בכל דור. כי שנאת המלאק והמן הוא בעולם שנה ונפש. וכמו כן הנס היה בג' בחינות הנ"ל. בכל דור הוא בחינת שנה, משפחה במשפחה בחינת נפשות, מדינה ועיר הוא בחינת עולם. והמלחמה בעמלק הוא בכל אלה שלושת הבחינות. והישועה שהיה בימי מרדכי ואסתר, היה הכנה לכל ימי הגלות. אז השפת אמת אומר לנו, קודם כל, אני חושבת שזה מדהים הקביעה שהוא פותח בה. בימים האלה נזכרים ונעשים, כפי הזכירה שבני ישראל מזכירים הניסים בקריאת המגילה, כך הם נעשים ומתחדש הארת הניסים בכל דור. ממש מטיל עלינו אחריות כבדה. מה שאנחנו נעשה עם הציווי של אסתר, כתבוני לדורות, מה שאנחנו נפעל בתוכנו פנימה, את המקום הזה של להתחבר לגדולה של אסתר, למסירות נפש שלה, לפעולה שלה בשביל עם ישראל, לנס הזה שמרדכי ואסתר מובילים אותו, שהקדוש ברוך הוא מצמיח את ישועת ישראל מתוך המקומות החשוכים האלה בגלות, ככל שאנחנו יותר נזכור את זה, מה יקרה? מה? איפה? מתי האור הזה יהיה? כן, נכון, כן, יהיה את האור הזה של הנס הזה בכל דור ודור. אסתר, היא ממש כאילו מבטיחה לנו, ככל שאתם, ניסי להסביר למשה למה צמים בתענית אסתר, הוא לא הבין. אז בסוף תמר אומרת, אני לא מבינה, זה צום שמח או צום עצום? זה קשה להסביר רק לאדם כיתה ה' שזה היה עצום בעצם, אבל מבחינתם פורים זה רק החגיגה. אין בזה. אבל תראו איזה מדהים זה, כאילו איך שיום לפני החגיגה המדהימה הזאת, יש יום של צומו שלושת ימים, אתם יודעות, בליל הסדר, עם כל מה שבטח למדתם את זה כבר. אבל זה ממש כאילו איך הדברים הם חבוקים תמיד אחד בשני. הצום והתענית והאסתר והעדר, ומצד שני הגאולה והישועה והניצחון, הרמת הקרן של עם ישראל שהייתה בימי פורים. והשפת אמת אומר לנו, ככל שאנחנו יותר נזכור את הדבר הזה ונתחבר אליו, לנקודה הזאת של פורים, ככה יהיה לזה יותר חלות בדור שלנו. ככה יהיה לזה יותר התכנות בדור שלנו לניסים כאלה, לניסים שהם מסתתרים בתוך המקרים. ואז הוא אומר לנו שכל התופעות האלה שאנחנו רואים במגילה, בכלל החסידות, נכון, נראה לי למדנו את זה גם בחגים, שזה מופיע בשלושה מימדים של מה זה עולם, שנה ונפש. עולם זה המקום, נכון? שנה זה הזמן, והנפש זה האדם, בדיוק. שכל מציאות היא מורכבת מהשלישייה הזאת. כאילו כל דבר שחל, הוא חל במקום, בזמן מסוים, עם אנשים מסוימים. הוא דורש את זה על המקום של המשפחה, בכל דור בחינת שנה, כאילו משפחה ומשפחה בחינת נפשות, מדינה ועיר ובחינת עולם. וגם המלחמה בעמלק, אולי נקרא עוד קצת ואז טיפה יותר נבין את למה הוא כותב לנו את זה. והמלחמה בעמלק הוא בכל אלה גם כן, גם עמלק הוא מופיע בכל שלושת הבחינות האלה. עולם, שנה ונפש. והישועה שהיה בימי מרדכי ואסתר, היה הכנה לכל ימי הגלות. התחלנו לדבר על זה קצת אתמול, ועכשיו הוא יותר יסביר לנו את זה על שפת אמת. ובמדרש, דרשו על מרדכי עושה צדקה בכל עת, ואיתה בשם הרוקח, אף פעם אני לא יודעת איך קוראים את זה, הרוקח או הרוקח, עת צרה ליעקב, וממנה יבשע. מה זה ממנה? מהמן יבשע. כי יש ישועה שבא מתוך המיצר עצמו. כאשר החכמים הגידו כי ביצור הוא אחד מעשרה לשונות של תפילה, כדכתיב עזרה בצרות מקצה. ואמרו, טוב רגע, עכשיו נבין את זה, ואחר כך נחבר את הכל בעזרת השם. בא המדרש הזה, שהשפת אמת אומר לנו, הוא אומר ככה, דורשים על מרדכי, שכתוב על מרדכי עושה צדקה בכל עת, דורשים עליו את הפסוק, עת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע. והוא מביא פה דרשה על הפסוק הזה, מה זה ממנה יבשע? מה זה עת צרה היא ליעקב וממנה יבשע? איך הם משנים את האותיות של ממנה? מהמן יבשע. מה זה מהמן יבשע? מי מושיע? אם אתה משנה את האותיות למהמן, אז מי מושיע אותך? אז אפשר לקרוא את זה בשתי אופנים. מהמן יבשע, נכון, עצרה היא ליעקב, הוא מהמן יבשע כביכול. מה? הוא יברח מהמן, כאילו הוא ינצל מהצרה הזאת שנקראת המן. אבל אפשר גם לקרוא את זה בדרך אחרת של, כאילו מי יהיה המושיע? מי יושיע אותך? המן. כאילו המן יבשע, הוא יהיה הישועה. איך תגיע הישועה? דרך המן, כאילו, לא בעברית, אז היא לא מסתדר לך? כן, אבל זה בדיוק מה שהתחלנו בזה, את המהלך הזה אתמול, של הקודם שהקדוש ברוך הוא מביא לישראל מכה, הוא בורא להם רפואה. זה מאוד מאוד קשה לנו, אני חושבת זה אחד הדברים היותר קשים, לא יודעת, אולי לי באופן אישי, לראות מציאות מקולקלת, מציאות קשה, מציאות של איסורים, ולהבין למה ריבונו של עולם מביא לנו את הסיפור הזה. כאילו איפה ריבונו של עולם נמצא שם, כשיש אנשים שהם כל כך סובלים, כשיש אנשים שכל כך קשה להם, כשיש אנשים שמתמודדים במציאות חיים מאוד מאוד מורכבות, עם אסונות, עם מחלות, לא יודעת, כל אחת עם ה... עם הרשימה שמלווה אותה. אבל הפסוק פה, הוא הדרשה הזאת, היא בעצם מגלה לנו משהו מאוד מאוד עמוק, שהיא אומרת, עת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. עצם הצרה מכילה בתוכה את הישועה. זה בדיוק הנקודה של האסתר אסתיר. יש בעולם הזה כמה דרכים להנהגה האלוקית להתגלות בהן. אנחנו רגילות לתתת פה את טוב השם לכל ברחמיו על כל מעשיו, אבל לטוב השם לכל ברחמיו על כל מעשיו יש כאילו הרבה הרבה צינורות להוריד את הטוב הזה לעולם. וכולם יוצאים מאותו מקום. חלק מהצינורות הם צינורות כאלה מתוקים שיורדים מהם מחמצוצים בטעם תפוח, ויש בהם שוקולדים ומשלוחי מנות ודברים כאלה חמודים. חלק מהצינורות יורדים מהם דברים ניטרליים כמו לחם מלא. וחלק מהצינורות יורדים מהם דברים עגילים, דברים מרים, דברים קשים. מה? לא נבין. כן, דברים אפילו לא פחות טעימים, אלא ממש 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 מרים. והשפת אמת מדייק לנו פה, והוא אומר, הכל זה ממנה יבשע. אין שום דבר בעולם הזה שממנו לא צומחת ישועה, בין אם זה מהמן ובין אם זה ממנה. כל דבר שהקדוש ברוך הוא מפעיל במציאות הזאת, בסוף צומחת ממנו ישועה. מה הקושי שלנו? שאנחנו לא רואים את זה. שאנחנו חווים את הכאב, את האיסורים, את הצמצום, את המיצר. בגלל זה הוא אומר לנו, מה זה כי ביצור אחד מעשרה לשנות של תפילה, אתם רואים, כתוב את זה בדברי, לא יודע, משהו. עשרה לשנות נקראת תפילה, ואלו הן, מה זה ביצור? כאילו כשצר לך, אתה מתפלל. יש איזשהו מנגנון נפשי באדם, שכשהוא לחוץ, לחוץ התכוונתי כאילו המציאות, לוחצת אותו אל הפינה, ואין, צר לו. הוא לא יודע כבר לאן ללכת, כמו אנו זוכרות את ישראל שיוצאים ממצרים, הים לפניהם, מצרים מאחוריהם, אין לך לאן לברוח. יש מצבים כאלה במציאות שלנו, שככה אנחנו מרגישים. אין לי יותר לאן לברוח, אני נמצאת במצב של מיצר. מן המיצר קראתי יא ענני במרחב יא. יש פה איזושהי הנהגה אלוקית שמלמדת אותי לראות גם בתוך ההמן, גם בתוך המיצר, גם בתוך הצינורות האלה, מה שאני נפגשת איתם זה נראה כמו הפקר, זה נקרא כאילו אין ריבונו של עולם, זה נראה כאילו נטשו אותי, ואין, כאילו לא יכול להיות שהדבר הזה בא בהשגחה אלוקית. והמגילת מלמדת אותנו, הכל מושגח. ריבונו של עולם לא נוטש את ישראל, והוא לא נוטש אף אחד מישראל בשום רגע ורגע, בשום רגע ורגע, וזה בדיוק הסוד שמסתתר במציאות. שפורים, כאילו אני אומרת, זה באמת בשני רבדים, כשהשפת אמת אומר לנו, זה הכנה לגלות, בוודאי זה ברמה הלאומית, אבל זה הכנה לגלות גם של האדם הפרטי, כשהוא נמצא בזמנים יותר קשים, כשהוא נמצא בזמנים יותר רחוקים מריבונו של עולם. ואמרו חז"ל, אסתר מן התורה מניין, ואנוכי אסתר אסתיר פניי. אנוכי הוא התורה, אנוכי השם אלוקיך. ולפעמים יש הנהגת התורה בדרך אסתר, כשאין ראויים להיות בהתגלות, כדי מסיים על כל הרעה וכו'. לכן באה הערת התורה על ידי הסתרת פנים. זה שכתוב ליהודים הייתה אורה, זו תורה. הייתה לשון נהייתי ונחלתי, שבא להם אור התורה מתוך הצרה והסתרת הפנים. יש מציאות בחיים שאדם הוא לא ראוי להנהגת השם מכל מיני סיבות. לפעמים זה חלק מהניסיון שלו, לפעמים זה חלק מההתפתחות הרוחנית שלו, כדי שהוא יגיע למעלה רוחנית יותר גבוהה. לפעמים באמת, הוא, כאילו, בגלל שהוא נמצא במעלה רוחנית פחותה יותר, הקדוש ברוך הוא כאילו צריך בכוח לשלוף אותו ולהעלות אותו מדרגות. והמציאות שאנחנו פוגשים היא באמת מציאות של אסתר פנים, אבל מה אומר לנו? אנוכי אסתר אסתיר. אנוכי זה אותו אנוכי של אנוכי השם אלוקיך, של מעמד הר סיני, שאתם רואות את ה... בדיוק את הקצה, נכון? אנוכי של מעמד הר סיני הוא ההפך הגמור של אנוכי אסתר אסתיר. באנוכי השם אלוקיך, ריבונו של עולם עומד, שמעתי יפה, מישהי הסבירה לי שהרב דרוקמן אמר, שמה זה כפה עליכם, עלינו הר כגיגית, שאין יותר כפייה מלראות, לשמוע, להרגיש, למשש את ריבונו של עולם בהר סיני, זה הכי, ההתגלות הכי נגלית, כאילו אין לבן אדם אפשרות לראות את ריבונו של עולם בצורה יותר גלויה מזו. וההפך של זה, זה אנוכי אסתר אסתיר, אבל זה אותו אנוכי. אנוכי של מתן תורה הוא אותו אנוכי של אסתר אסתיר. יש מציאות שישראל ראויים לאנוכי השם אלוקיך. יש מציאות שהם לא מצליחים להתרומם לאנוכי השם אלוקיך, לראות את ריבונו של עולם בדרך הקלה, ברחמים, בטוב, בשופי, ככה, בנחת. יש מציאות שאנחנו חייבים להתרומם אליה, והצרה היא זאת שמרוממת אותנו. אתמול ככה למדתי את זה עוד פעם, אז יעקב אמר לי שזה, שאדם פרטי יותר קל לו להתקדם דרך הטוב. הוא יכול, מתוך זה שטוב לו, הוא יכול להתרומם במדרגות ולהתעלות ולעשות על עצמו עבודה. והדרך היא לא חייבת להיות רק דרך איסורים. הרבה, כאילו זה אפשרי לגמרי, וזה קורה, שאני מתקדם במעלה הרוחנית שלי בטוב. אבל בציבור זה הרבה הרבה יותר קשה. כי ציבור הוא תמיד יש בו צדיקים, בינוניים ורשעים. ואנחנו רואים את זה לאורך ההיסטוריה. ספר שופטים אגב מלא בזה, נכון? יש נפילה של עם ישראל, וכדי שעם ישראל יתרוממו ויעשו תשובה, לא, זה לא מספיק שהנביאים והשופטים יבואו ויגידו להם, בואו חמודים, יאללה קדימה, תתקדמו. יש צרה, ומתוך הצרה יש התעלות כללית. כדי שציבור, כאילו זה איזה מנגנון כזה, שכשאנחנו רוצים שציבור יתעלה, זה הרבה פעמים עובר דרך מורכבות, זה עובר דרך מיצר, זה עובר דרך ההמן, לא הדרך הממנה. זה עובר דרך איזשהו קושי, ואז פה נכנסת העבודה שלנו. כמה כל אחד מישראל באמת מוכן, אתם זוכרות את השפת, איך השפת אמת פתח את הפסקה הזאת? כמה אני מוכנה לזכור ולעשות? זה לא שאני מטילה את כל האחריות על הציבור, ציבור לך תעשה. ככל שכל אחד ואחד מאיתנו בציבור הזה יזכור ויעשה את דברי הפורים האלה, יהיה לציבור שלנו, לעם ישראל כולו, יותר יכולת להתקדם מתוך הצרה. זה ברור? עוד פעם? לא, בסדר. אבל זה, מה?
קשה, קשה.
זה קשה. נכון?
איך אשכרה,
כאילו,
המשפחות
של
הכי
חזקות,
כאילו, זה דווקא המשפחות הכי חזקות
צריכות לעבור את הניסיונות האלה של עם ישראל. אני חושבת שזה לא רק המשפחות הכי חזקות. הרבה משפחות הן מצוינות האלה. כן, זה באמת קשה, כאילו אני, זה באמת קשה. הדבר היחיד שכאילו, אני מרשה שאני חושבת נחמה מטופשת, אבל אחרי ששמעתי את הרבנית דידית אומרת את זה, אז אני מרשה שאולי כן יש בזה משהו. מתי היא, אני זוכרת מתי היא הגיעה פה, כשליטמן, אם אתם זוכרות, שהוא נהרג בדרך לשבת חתן של הבת שלו, הם גרים כאן, הוא והבן שלו נהרגו בפיגוע ירי אחרי עתניאל, בדיוק היה סדרה כזאת של שיעורים שהיא העבירה פה לנשים, דיברנו, כאילו, ממש, זה היה באותם שבועיים, כאילו אי אפשר היה לא לדבר על זה. אז היא כאילו דיברה, כאילו אמרה, אני לא, כאילו אמרה, כמה שזה לא מנחם, אבל אולי קצת מנחם, שפעם החיים שלנו היו הרבה יותר, כאילו 2000 שנות גלות, אפילו לא רק 2000 שנות גלות, לא נדבר על תחילת קיומה של מדינת ישראל, החיים שלנו פה היו, כאילו, זה לא היה משהו חריג שהיו קורה דבר כזה, זה היה כל יומיים. מה? לא, היא רצתה להראות את ההתקדמות שעם ישראל צועד אליה. שאנחנו לא נמצאים במצב שכבר אין דין ואין דיין. שנכון שעדיין עם ישראל צריך לעשות תשובה, ולכן האירועים האלה הם עדיין קורים. כי אנחנו עוד לא הגענו אל הסוף. אבל אם פעם היה צריך שזה יקרה כל יום כדי שתקורא, אז היום ברוך השם שזה לא קורה לנו כל יום. כאילו עם ישראל עשה דרך, ויש לו עדיין דרך. ואת צודקת שכן שזה מאוד מאוד קשה. המחיר הוא מאוד מאוד כבד. כאילו באמת הוא מאוד כבד. עוד עם כל הוואטסאפים המחרידים האלה, שכל אחד מרשה לעצמו לכתוב, אני חושבת שצריך להוציא כנסות של די, סיפור.
מה? לא,
שיש
מלא
נירועים
כאלה
שקורים
בחודש
אדר ב'
בכלל.
נכון, אבל אני באמת חושבת שלצערנו זה קורה כל השנה.
ובאמת צריך כל שבוע את הפיגוע בשביל להבין שכאילו... כאילו גם תמיד כל הפיגועים זה באנשים הכי צדיקים והכי כאילו...
אני פשוט חושבת שיש הרבה אנשים צדיקים בעם ישראל באמת, אני תדעי לך.
לא,
אני
לא,
ממש, אני חושבת שזה ממש שכאילו... מברר לנו את זה. שבעם ישראל יש המון אנשים מיוחדים. ובאמת, אנחנו... באמת עם ישראל זה עם מיוחד. זה לא ש... אני חד חיה לא באה להרעית מהערך של ה... של הרב החיות, חז וחלילה, או מאנשים אחרים. אבל זה מדהים, זה מפעים לאיזה עם אנחנו שייכים. איך אנשים רגילים, שהולכים לעבודה בבוקר וחוזרים, ונמצאים עם הילדים שלהם, והולכים לישון בלילה, ויש להם חובות וזכויות, ובלגן, והכל, חיים רגילים. לאיזה תעצומות נפש הם מגיעים בחיים רגילים. ובאמת אני חושבת את זה, שזה מגלה לנו לאיזה... כמה עם ישראל התקדם, באמת, כמה אנחנו חיים ואנשים עובדים קשה כדי להוציא מעצמם הרבה ולא יודעת, אותי זה כן מפעים, כאילו, אני יודעת רינת שזה מאוד קשה, זה לא, אני אומרת, זה לא מנחם, אבל זה שם אותנו בפרופורציה, זה שם אותנו במקום, כאילו להבין על איזה רצף אנחנו נמצאים, זה בדיוק הפוך מהמקרה. אם אנחנו מסתכלים על זה, שזה איזה אירוע ועוד איזה אירוע ועוד איזה אירוע, ואז אנחנו אומרים, אין פה איזה, כאילו יד מכוונת. אבל אם אנחנו מסתכלים על זה על איזשהו רצף, אנחנו רואים כמה עם ישראל עבר ולקראת, ואת הדרך הזאת שהוא הולך בה, אני חושבת שבזה יש משהו מנחם. לא בלהגיד, פיגוע אחד פעם בשבועיים זה לא נורא. ממש זה לא מה שאני חושבת, זה נורא והיום. אבל זה, כשאת מסתכלת על ההשתלשלות האירועים, כאילו על התהליך שאנחנו נמצאים בו, את רואה שאנחנו הולכים לקראת משהו. זה לא מדרדר, זה הפוך, זה מתקדם. וזה עדיין קשה, זה ממש לא... נכון, אני מסכימה איתך שהכי קשה כשזה קורה בחגים, בערב חג, והשכנה שלנו בבניין היא אחות של ישיב קולמן, שנהרג שנה שעברה בערב פסח, בעיר דוד. ממש, זה כאילו אני ממש זוכר, כאילו הם קמה מה... כלום, זה כאילו היה עוד שנייה. וממש אתה... פיטר, זה באמת כשזה סביב חגים, וסביב הזמנים האלה שהכל הוא כל כך חגיגי ומלא... כן, זה מה ששקד אמרה. נראה לי בכללי פשוט יש הרבה חגים, ברוך השם, אז יש הרבה. אבל נכון, זה באמת קשה, ומה שאסתר מלמדת אותנו זה שבתוך הקושי הזה יש יד השם נעלמה שהיא... שזה מאוד מאוד קשה לנו לראות אותה ולהרגיש את הליטוף שלה בתוך הכאב הזה. זה באמת, באמת זה קשה. אבל יש יום, יש דמות אחת כזאת שהיא מחזיקה לנו את זה, כאילו היא מלמדת אותנו, ואני חושבת שבסבל של אסתר אי אפשר להגיד שהיא אמרה את זה מתוך האקדמיה, או מתוך בית המדרש, או מתוך הבירור הרוחני. אסתר חיה את זה. יום יום, שעה שעה, היא לא חגגה אחר כך בפורים. היא נשארה בארמון של אחשוורוש. היא המציאות החיים שלה הייתה מציאות של אסתר אסתיר, והיא הצליחה לראות שם את האנוכי. ואני חושבת שזה משהו שהוא בשבילנו עבודה פנימית מאוד מאוד עמוקה של להיכנס פנימה ולא להתרשם באיך שזה נראה כלפי חוץ. לא להתרשם במובן שלא לכאוב, או להתרגש כאילו, לא לקחת את זה ללב, בטח שלקחת את זה ללב, אבל אחר כך לעשות בתוכי את העבודה של איך אני מגלה את הסוד הטמון במציאות, אני לא מוותרת עליו בגלל שהמציאות היא קשה. ושוב, זה גם ברובד הפנימי האישי וגם ברובד הלאומי הכללי, זה ממש עבודה שהיא כל הזמן, כל הזמן. טוב, אני תאמת, אני לא מבינה את זה, אבל אני יכולה לקרוא את זה איתכם, את זה אני פחות מבינה. שמשווים בין פורים ליום הכיפורים. עוד לא הגעתי למדרגה הזאת של להבין את זה, אז אולי נקרא את זה, אבל מה זה יפעל עלינו בכל זאת. בזוהר הקדוש, בית הבזוהר הקדוש, פורים על שם יום הכיפורים, זה עתיד להיות משתנה ועינוי לעומד. כי ביום הכיפורים נכנס הכהן הגדול לפני ולפנים, על זה הקפים ועל יבוא בכל עת. רק ביום המיוחד. ועל ידי תענית כל בני ישראל וניתם את נפשתכם. ובימי הפורים כתיב, אבוא אל המלך, לא כדת. במקום שאין רשאים לבוא בכל עת. הבנתם? השפת אמת כאילו הוא אומר, גם ביום הכיפורים כשהכהן הגדול נכנס, כאילו את העברית אני מבינה, אני לא מבינה את המשמעות של זה בעומד, אבל לא מתחבר לי עדיין. טוב, עוד כמה שנים אני אבין, לאטה. נכון שכמו שכהן גדול לא יכול להיכנס ליום הכיפורים בכל זמן שהוא רוצה, יש יום אחד בשנה הזה הוא סטו, יותר מזה לא נכנסים לקודש הקודשים. אין, זה מקום שהוא, זה ממש הבחינה של עולם שנה ונפש, היא מקופלת מאוד בעבודת כהן גדול ביום הכיפורים. זה ממש, אני לא אוהבת את המילה מדויק, אבל נראה לי שפה היא מתאימה. זה ממש יום אחד, מדויק, נכנס, יוצא בן אדם אחד, עבודה אחת, מקום אחד, זה. ואסתר המלכה, כשהיא באה אל המלך, היא בדיוק עושה את הדבר הזה, את מה שלא עושים ביום כיפור. היא באה אל המלך לא כדת. יש כללים כאלה נוקשים איך באים אל המלך, והיא פורצת את זה. רק בפורים ניתן רשות להתגלות אור הנעלם בכל עת. מה שלא ביום הכיפורים, שיש שם אור הנעלם, אבל יש לו עת מיוחדת, בפורים יש את הרשות לגלות את מה שאין לו גלוי, את מה שאין לו זמן, את מה שהוא סוד, סוד לא מגלים. אבל יש זמן בפורים שאת יכולה, שיהיה לך את העזות הזאת, את החוצפה הזאת, את הצחוק הזה, את המסכה הזאת, שאת פורצת, את לא מתחשבת בכללים, את לא מתחשבת בחוקים. כמו שכתוב במדרש הנ"ל, מרדכי יוצא צדקה בכל עת, ובאמת הישועה זו היה מתוך מחיית עמלק, ששמחה לפניו במרום, כאשר יש מפלה לעמלק והמן, ונפתחו שערי הישועה. אז לסיום, אמרנו הרבה דברים, זה לא היה מאוד מסודר, אבל לא נורא, זה בגלל שזה פור. אתם מסכימות שנקרא את זה, יש פה משהו מה זה, אני לא יודעת אם להגיד שהוא קצת עצוב, אבל לא נורא. הספר הזה של הרב סבתו, בואי הרוח, הוא ספר קצת עצוב. אולי כי אני ספרדיה, אני לא יודעת. אבל למה? את מכירה את הספר הזה? בואי הרוח. באמת? וואו, איזה כיף לכם, אני לא למדתי את זה בספר. לא כתבו את זה עדיין. זה ספר שהרב סבתו הוא גדל בעצם בקריית יובל, היא הייתה אז מעברה. קראו לה בית מזמיל וגרו שם ערב רב של כל הגלויות, סתם זה לא מילה טובה ערב רב, ערבו, של כל הגלויות שהם מתקבצים לארץ ישראל בשנות ה-50. אז הוא כותב פה משהו מאוד, לא יודעת, אני חושבת שזה יפה. זה קצת, יש בזה, זה ניחוח עצוב כזה, אבל בסדר, זה החיים מורכבים, כידוע. לא אמרנו את זה הרבה זמן פה, מה קורה? בילדותי בבית מזמין, למדתי בכל ערב נביאים עם רשי, אצל הדוד ז'אק במועדון תקוותינו, זה מאחורה. כל הילדים משיכון עולים באו ללמוד. אף אחד לא חשב אז שאפשר שלא ללמוד תורה. אף ילד לא בא לשיעור בידיים ריקות. בן שושן בא עם עגלה שבנה לו מארגז ירקות וגלגלים קטנים. יוסף בא עם כדור שהכין, מקרע באור הציצה הרמת סמרטוטים שדחה בלתוכו. דדה בא עם פוררה. כל השיעור ניסה לתקן את השייבה שלה תחת השולחן. קסלסי הביא תייר הצבעוני, תייר הזה מטוס. ענקית שעשה, בקושי נכנסה בדלת. ארוש בא, הביא משרוקית צבעונית, שורק בה מדי פעם. וכל יום קיבלנו שתי סופריות מחליפות צבעים. ובכל חודש קיבלנו מחברות ועפרונות צבעוניים. פעמיים בשנה, בפסח ובסוכות, קיבלנו מתנה. חומש עם רשי או מחזור תפילה. דוד ז'אק היה מגיע למועדון תקוותינו ערב אחר ערב. אחר יום עבודה בדואר. בידיו שני סלים קדושים משוק מחנה יהודה. קודם שהלך לביתו, בא למועדון ללבד ילדים של השכונה נביאים. ישבנו על ספסלים, בלי משענת. סביב לשולחן ארוך, זה רק להראות לנו כמה התקדמנו. ספרי נביאים לפנינו. באותו הזמן למדנו ספר ישעיהו וכל ילד קרא פסוק. דוד ז'אק ביקש מבן שושן לקרוא. בן שושן קרא בישעיהו, אכן, אתה אל מסתתר, אלוהי ישראל מושיע. יוסף, הילד היתום מאמו, שהוריו הגיעו גלמודים לארץ מן השואה הנוראה, שאל את דוד ז'אק, אל ומסתתר? איך יכול להיות? ולמה מסתתר? דוד ז'אק לא השיב לו. הוא שאל, מי מאיתנו יודע לקרוא רשי? הייתי הצעיר בחבורה, ומכיוון שלמדתי בתלמוד תורה, ידעתי לקרוא רשי. הרמתי את ידי, ובדודי ביקש ממני לקרוא את רשי. קראתי, אל מסתתר, כביכול, אין לך כוח להושיע. דוד ז'אק ראה שאני מתבהל. כביכול, חזר דודי על דברי רשי. כביכול, כן, כביכול, חזרתי על דבריו. לא הבנתי. אם יכול, למה אין כוח? ומה זה כביכול? יכול או לא יכול? לא הבנתי, לא שאלתי. מעולם לא החמצתי קריאת שיר השירים בבית הכנסת שער השמיים. שירה חיונה פה לדעת הרב סבתו. פרק פרק היו קוראים החזנים בנעימה מתוקה. מלאה הרגש שאלינו עמנו ממצרים. ברבות השנים נעלמה נעימה זו מפייו של החזנים. ביקשתי אחריה בכמה בתי כנסיות ולא מצאתיה. כמה חן וכמה אהבה שיקוע החזנים בקריאת שובי שובי השולמי. שובי שובי ונחזה בה. תולה הייתי על עיניי באוויר, כמו מחכה. אימתי תשוב השולמית לקראת דודה. כמה כאבתי את השולמית שהחמיצה את השעה לפתוח לדודה. וכמה צער היה בלבי כשניגן אבא זיכרונו לברכה, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, שראשי נמלה טל, כבוצותיי רסיסי לילה. קמתי אני לפתוח לדודי, ודודי חמק עבר. נפשי יצאה מדברו. אלמלא שבת שנכנסה בפיוט לך דודי, כמעט שנפשי הייתה יוצאת גם היא. פעם אחת, באמצע קריאת שיר השירים, סימן לי דודי ז'אק בידו לבוא אצלו. באתי. והוא מראה לי באצבע פסוק בשיר השירים. דומה דודי לצבי או לאופר האיילים. הנה זה עומד אחר כותלנו. משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. למה לצבי? שאל דוד ז'אק. ובלי להמתין לתשובה, תכף אמר. דרשו חכמים. מצבי זה נראה וחוזר ונכסה, נראה וחוזר ונכסה, אף דודי כן. ומה צבי זה נראה? כישן ואינו אחת, ואינו אחרת פרוחי, אף דודי כן. ודומה דודי לצבי. ואז פנה אליי דוד ז'אק ואמר כמבטיק סוד, אל מסתתר, כביכול, אין לך כוח להושיע. כביכול, אתה זוכר? בוודאי. אני זוכר את הבעלה הגדולה שנבהלתי אז בשעה ששמעתי את דברי רשי אלו. אין לך כוח להושיע? כך אומר רשי, אין בו כוח להושיע. ומה הוא כביכול? יכול או לא יכול? אני חושבת לא, אז הרב סבתו הוא באמת, חוץ מהיותו תלמיד חכם עצום, הוא באמת יש לו כישרון, מתנה מיוחדת ככה, לכתוב במילים הרבה מהרגשות שלנו. אני מרגישה שהבירור הזה של מה על ההנהגה האלוקית בזמן הסתר פנים, זה באמת לא בירור רק רוחני, יהודי. זה כאילו מין דברים כאלה שאנחנו צריכות לחזור עליהם פעם ועוד פעם. ועוד פעם, ועוד פעם, ואפילו אם נחזור על אותם דברים שוב ושוב, עד שמשהו בלב שלנו ייפתח להאמין, להצליח לחיות את האל מסתתר הזה. בעזרת השם, שנזכה, שזה יהיה לנו בטוב, שנזכה לצאת מהמקום הזה של ואנוכי אסתר אסתיר, לקבל את הכוחות האלה מאסתר, להגיע למקום שהסודות הפנימיים האלה יהיו גלויים לנו בפורים, ושכל השנה כולה מתבשם עדיין מהמעמד הנפש הזה, של הוודאות, של הפנימיות, של המוחלטות, של השייכות, שנפעל בזה גדולות ונצורות לעם ישראל, בעזרת השם. Mm-hmm.